www.radiosol.co.il. רדיו סול. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
השיר של האירוויזיון, ישראל באירוויזיון 2023. מצעד השיר של האירוויזיון יוצא לדרך ואתם יכולים להשפיע. כנסו לאתר radiosol.co.il, הצביעו ובחרו את השיר שלכם לאירוויזיון. יום שלישי, 9 במאי, בשעה 17:00, נביא את המצעד השיר של האירוויזיון בהגשת שמוליק מושקוביץ. ישראל באירוויזיון 2023, רק ברדיו סול. לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
השעה 17:05, ואני שוב באולפן 3 ברדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה, הלא רדיו סול. וזאת לאחר שבועיים של חופשת שידור, בעיקר בעקבות יום העצמאות שחל ביום רביעי שעבר. היום יום רביעי השלישי במאי, ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון בן שפט, עורך ומגיש, ועימי בשידור, מיודענו, גידי, השדרן הידוע. הלחץ והדריכות של ימי הזיכרון ויום העצמאות עברו, אך האבק עדיין באוויר, ועליו נדבר היום. נדבר על הפלורליזם היהודי, הישראלי, דתי, חרדי, מסורתי, חילוני, שנשם ובעט בימי הזיכרון והעצמאות שחלפו בשבוע שעבר, ושחיזק את אמונתי בלאומיות ובממלכתיות הישראלית. אני מבקש לשכנע אתכן, חברותיי וחבריי היקרים, ראשית, שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, והיא מדינת הלאום של העם היהודי, כפי שחזו הרצל ובן גוריון. מדינה שרוב תושביה מסורתיים, ולא מדינת יהדות דתית. וכמובן וכמובן, ממלכתית, עברית וישראלית. שנית, שרוב אזרחי המדינה עדיין רואים את השירות בצהל כערך עליון. המקנה כניסה, כרטיס כניסה לנציגי הממשלה לנאום בימי הזיכרון בבתי הקברות הצבאיים. בסוגריים, להוציא מקרה בודד בבאר שבע, לסגור סוגריים. שלישית, שאנו מדינה שהמשותף בינינו רב על המפריד. ואני מאמין שבמאמץ רב ומשותף של כל מגזרי החברה בישראל ניצא מחוזקים מהמפריד הנוכחי בעבר. ראו את טקסי הזיכרון, הדלקת המשואות, חלוקת אות ההצטניות ל-120 חיילות וחיילי צה"ל, חידון התנ"ך הבינלאומי, טקס חלוקת פרס ישראל, ויום החופש המשותף לכלל החברה במדינה, ברחבי המדינה. כולם יתערבבו בכולם, בשמחה ובאהבה, כולם ייצגו את כל מגזרי עדות ושבטי ישראל, ילידי הארץ ואלה שאינם ילידי הארץ, אתיופים, רוסים, תימנים, דרוזים, צ'רקסים, בדואים, ערבים ועוד ועוד. הרגשתי שכולנו בשותפות גורל ובברית ייעוד המשותפת לנו יחד, והברית עוד לפנינו. והטענה הרביעית שאני מבקש לשכנע אתכם, ולדעתי החשובה ביותר, שדאגתנו הראשונה והעיקרית חייבת להתמקד בהרחבת ההסכמה התרבותית בתכנים שלנו, שהם תכנים ישראלים ומסורתיים בכל מגזרי החברה בישראל. כי ללא הסכמה תרבותית ישראלית מסורתית היסטורית, הריבונות שלנו בארץ בסכנה. ומכיוון שלא נוכל להקיף את כל הנושאים בשעת שידור אחד, אתמקד היום על החיבור האיטי אך המתקדם בין רוב מגזרי בין הרוב במגזרי החרדים להוציא את הפלג הירושלמי לבין שאר המגזרים בינינו. נעלה לשידור את יעקב וידר, חבר מועצת עיריית בני ברק ויושב ראש סיעת הליכוד. ונעלה אף לשידור את משה שלום מלאכי, יושב ראש סיעת בני תורה, בסוגריים הפלג הירושלמי, שנבין עוד מעט מיהו, וגאפו חבר במועצת העיר בני ברק. ונשאל אותם שאלה משותפת אחת. איך חגג המגזר החרדי את יום העצמאות? יעקב וידר, אתה איתנו?
אכן כך, שלום.
שלום יעקב. ספר לנו יעקב בקצרה, מי אתה, היכן אתה מתגורר, ולאיזה מגזר במגזרים השונים אתה שייך אליו.
טוב, אני מתגורר בבני ברק, עומד בראש סיעת הליכוד בעירייה, מירד נבק, חבר מועצת העיר, ומשתייך למגזר שנקרא העם היהודי. אתה מכיר את המגזר הזה?
אני מכיר אותו טוב וגם מאוד גאה להשתייך אליו.
יפה, אז זה מה שאני שייך אליו, ואני חושב לשאלתך, איך הציבור החרדי חגג את היום העצמאות, איך להבדיל בין חגיגות דתיות לבין חגיגות שהן לאומיות. אני חושב שהציבור החרדי שכן חגג את היום הזה, חגג אותו בצורה לאומית, לא בצורה דתית, ויכלו לראות את זה, וכל הסופרים בבני ברק מכרו ציוד, מה שמכונה ליום העצמאות, ואני חושב שהציבור החרדי, רובו המוחלט, גאה במדינה הזו, שמח בקיומה, רוצה בשגשוגה.
יעקב, התחלת יפה, התחלת יפה. יש לי שאלה אליך, אתה הנפת דגל ישראל ביום העצמאות?
בוודאי, מעל סניף הליכוד, מתנופף דגל ישראל.
יפה.
אני חושב שזה לא הדבר המסמל היחידי לשמחה ביום העצמאות, לא בהכרח הוא הנפת דגל. יש הרבה דרכים לשמוח, שום אני מדגיש, זה חג לאומי, לא חג דתי, אין לו מצוות מסוימות, מצוות היום.
אם אתה מדבר על מצוות, התפללת הלל בברכה?
שוב, לא שמעתי את שאלתך.
האם התפללת הלל בברכה?
למען האמת לא, בבית הכנסת בו התפללתי שחרית לא אמרו הלל, וגם אני לא אמרתי הלל.
יש אצלך רעש בסביבה? כי אני שומע רעש.
אכן, אני חושב שתעבור למלאכי ולאחר מכן תשלים איתי כדי שאני אהיה ללא רעש.
לעבור למי?
מלאכי לא איתנו לקו?
לא, הוא רק עולה בסביבות השעה 5:30.
הבנתי, אוקיי.
איך אתה יכול להוריד את ה...
אני אשתדל לצמצם את הרעש שקיים, בסדר?
כן,
אפשר להמשיך בינתיים ואני אנסה לצמצם את הרעש.
אז אתה הלל בברכה לא אמרת, בתחנון כן?
בבית הכנסת בו התפללתי אמרו תחנון, כך שגם אני אמרתי, אני לא פרשתי מהציבור.
הבנתי. מדינת ישראל היא מדינה שלנו או שלכם?
של העם היהודי, אני שוב לכן, בתחילת השיחה, לאיזה זרם אני שייך, עניתי מיד, אני שייך לזרם שמכונה העם היהודי. זה הזרם שאני שייך אליו, זה הזרם שאני מרגיש כלפיו את השייכות ואת החיבור, ולכן אני חושב לשאול למי שהיה קום עצמאות היא שאלה קצת מטעה, כיוון שיום לכולם היהודי, לא לפלג כזה או אחר, גם למי שלא חוגג אותו יום עצמאות, גם בשבילו, כי בסוף המדינה הוקמה גם בעבורו.
אז אתה מאמין שהמגזר החרדי נמצא בברית גורל או בברית יהוד עם מדינת ישראל?
אני חושב שהציבור החרדי הוא חלק בלתי נפרד מעם ישראל, מעם ישראלי, עד כמה שאפשר לחנות אותו כך.
אתה נשמע לא ברור, אני לא יודע מה שומעים המאזינים, אבל אני שומע אותך מאוד לא ברור.
אוקיי, עכשיו יותר טוב?
לדעתי כן, תמשיך בבקשה.
אני אומר שאני משתייך לזרם שבסופו של דבר כל עם ישראל שייך אליו, ואני חושב שהציבור החרדי שותף למה שקורה במדינת ישראל בדיוק כמו שאר המגזרים. אם יש מלחמה במדינת ישראל, גם הציבור החרדי סובל. אם יש טרור, גם הציבור החרדי סובל. אגב, סובל יותר, בגלל המראה שלו. אם יש הישג כלכלי למדינה, גם הציבור החרדי חווה אותו. מה שחווה מדינת ישראל, חווה הציבור החרדי, הוא חלק בלתי נפרד מהמדינה. באופן פרטני, אני חושב שרוב מוחלט מהציבור החרדי חוגג את יום עצמאות, שמח. האם הוא רואה בו יום דתי, יום חג דתי? ממש לא. לכן אני חושב שהציבור החרדי חוגג יותר בדומה לציבור החילוני מאשר בציבור הדתי-לאומי.
זאת אומרת, הציבור החרדי מתחבר לאתוס הציוני?
לחלוטין, כן, במובן, אני לא יודע אם במובן של התנועה הציונית, כי התנועה הציונית עצמה התפצלה, כן, ג'בוטינסקי לא ראה את התנועה הציונית כפי שראה אותה לאחר מכן בן גוריון.
לא, הם היו בחילוקי דעות אידיאולוגיים, לא מבחינה ציונית.
אני אומר, אידיאולוגית, הרי יהודי דתי מתפלל כל יום בשובך לציון, צמא לציון, קמא לציון, לכן להגדיר מי הוא ציוני, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד גדול, שאלה מאוד גדולה. מי הוא ציוני? יאמר לך אחד שהשני הוא לא ציוני, והשלישי יאמר שהרביעי לא ציוני, אבל בסופו של דבר כל אחד רואה את הציונות ומקדם אותה לפי השקפתו, ז'בוטינסקי לפי השקפתו, מנהיגים מסוימים בציבור החרדי לפי השקפתם, אפילו הפלגים הקיצוניים, נטור הכרת, גם בעיניי הם ציונים, הם יכולים להכחיש את זה, הם מתפללים לציון, הם רואים בארץ קדושה, הם תמאים לכך שיהיה יהודים שחיים בארץ הזו, האם הם רוצים שלטון כזה או אחר? בסדר, אפשר לחלוק את זה.
יעקב, אם תישאר איתנו בהזנה לתוכנית, שאני יודע שאתה עסוק בחלק השני של השעה, אתה תתפלא לשמוע שהפלג הירושלמי מאוד לא חושב כמוך. ולי היו שתי שיחות, כל שיחה של שעה פלוס, ששתיהן ביטאו בדיוק את ההפוך ממה שאתה אומר. אני מאוד שמח לשמוע את מה שאתה אומר, אבל בוא לא נחפיף את כולם איך שאתה רואה את זה.
אני חולק על הפרשנות שלהם מהסיבה הפשוטה שכפי שאמרתי לך, ציונות היא בעיני המתבונן. האם הם חברים בתנועה הציונית? בהחלט שלא.
נבמיין תנועה ציונית, אתה יודע, הרי אתה יודע מה הם חושבים. אתה יודע מה הם חושבים. אנחנו לא נקדים את המאוחר, אבל אתה הרי יפה מאוד יודע מה הם חושבים ואיך הם חושבים על המדינה.
נכון, אבל אני אומר זאת לאור העובדה שקודם כל חלק ממשפחתי הוא שייך לזרם הזה, ואני לא רוצה לנקוב בשמות, אבל אותם בני משפחה ששייכים לזרם הזה, תאמין לי שהם רוצים בטובתה של המדינה, הם רוצים שתשתג, הם יראים מפני גלי טרור, לא מפני שהם נפגעים, מפני שאחיהם נפגעים, ולכן אני חושב שההגדרה מי הוא ציוני היא הגדרה מאוד רחבה, היא לא מתגמדת רק למי מחזיק את הכרטיס הציוני,
איך אתה רואה את זה, איך אתה רואה את השתלבות המגזר החרדי במשק הישראלי הכללי? האם הוא מוכן, רוצה להיכנס ללמוד את מקצועות הליבה, שאנחנו יודעים רק היום את הבעיותיות שלהם? האם הוא באמת רוצה להיכנס לעולם האקדמי? האם הוא באמת רוצה להשתלב במשק הכללי הישראלי? איך אתה מוצא את המגזר החרדי? האם הוא יושב רגל פה, רגל שם?
אני חושב שלהגדיר את כולו כפן אחד עושה עוול למציאות, מכיוון שהציבור החרדי הוא כל כך הרבה, מלא בכל כך הרבה גוונים, בכל כך הרבה דעות, בכל כך הרבה, כפי שפניהם שונים, כך גם דעותיהם שונים, כך גם רצונותיהם שונים. ואיך אמר מישהו, יש הרבה צבעים לשחור, הרבה מאוד גוונים לשחור.
אתה מהליטאים או מהחסידים?
אני מגיע ממה שמכונה הזרם הליטאי.
מהזרם הליטאי. זאת אומרת, אתה מקשיב לראשי הישיבות ולרבנים.
אני מפריד בין לבין עולם ההלכה. בעולם ההלכה אני יותר שומע או קרוב לעולם הליטאי, אבל אני חושב שבין זה לבין פוליטיקה או לבין הנהגה יומיומית של חיי הפרט, של חיי היומיום, זה לא בהכרח אמור לחבור. וההוכחה הטובה ביותר שלי היא ארצות הברית. תגיד לי, אתה היית בארצות הברית פעם? אתה היית בארצות הברית בקהילות החרדיות.
בקהילות החרדיות נגעתי, אבל לא התעמקתי בהם.
מאזינים שיצא לו להיות בברוקלין, או במנצ'סטר, או בבלגיה, בכל היישובים, בכל האזורים החרדים בחול, שאגב בחול חיים יותר חרדים מאשר בארץ, מבחינה מספרית.
נכון.
רואה חיים חרדים, מה זה מסגשגים? יותר מסגשגים מארץ, יש הרבה שאומרו. ואין שם לא את דרי, ולא את גפני, ואין מפלגות חרדיות, והרי זה פלא, כולם פורחים ומסגשגים, ואגב מצביעים בבחירות, זה לא שהם מתנזרים. הם מצביעים בבחירות בצורה חופשית. הוא בא לימין, כי בדרך כלל יהודי חרדי מרגיש את עצמו קרוב יותר לימין. אבל הוא בא לימין, אבל עדיין מסגזגים. זה בדיוק יכול לפעול גם בארץ, וזו הוכחה טובה ביותר.
יעקב, אצלך דינה דמלכותא דינה, או דינה רבנים דינה?
אני לא חושב שזה אמור להתנגש.
זה לא מתנגש?
לחלוטין לא, לחלוטין לא.
תשמע, אז בוא ניקח... בוא ניקח את בקשתו של נתניהו, אני לא נכנס לפוליטיקה, לדחות את חוק הגיוס, חוק הגיוס, אז מה הם אומרים? נשאל את הרבנים, נשאל את האדמו"ר, הם ייתנו לנו את התשובה.
חוק הגיוס היא שאלה...
לא, לא ניכנס לחוק הגיוס, אני רק רוצה לשאול האם דינה דמחותא דינה.
כן, לא, אבל אני אומר, העניין הוא של חוק הגיוס, הוא שאלה הרבה יותר רחבה, היא לא שאלה הלכתית בשום צורה, בשום צורה היא איננה שאלה הלכתית, היא שאלה שכל תושבי מדינת ישראל חלוקים בה, איך בדיוק. אני אגב סבור שצריך להקים פה צבא מקצועי, זה לא נשען על כוח שהוא מתנדב, זו דעתי, אני חושב שזה יפתור גם את כל המחלוקות וכל ההשתמטויות וכל כל הבעיות שקיימות כאן בצבא, הוא יפתור. וגם יתיר מעליו את כל, את כל מה שקורה סביב לכוח אדם שלא נצרח בצבא, יש הרבה מאוד בטלה סמויה וגלויה בצבא, זה יפתיר את זה, ולכן אני חושב שזה הדרך הטובה ביותר לפתור גם את המחלוקת הזאת. אבל בכל מצב, השאלה איננה הלכתית, היא לא שאלה הלכתית בשום צורה, ולכן אין שום התנגשות בינה לבין ההלכה, שום התנגשות.
מה הייעוד? מה הייעוד של המגזר החרדי במדינת ישראל? תבהיר לנו, אני חושב שאני יודע, אבל הייתי רוצה...
אני יכול לענות לך מה ייעוד של האדם החרדי, לא של הציבור, כי אין דבר כזה ייעוד של ציבור. ציבור הוא למעשה גוף של אנשים, שלא בהכרח כולם חושבים אותו דבר ומסכימים אותו דבר. ולכן אני חושב שבסופו של דבר צריכים להתייחס לפרט כאיש, והייעוד של האדם החרדי על פניו, כן, עוד שיהיו חלוקים על זה, הוא למעשה לשמר את המורשת, לשמר את המורשת, כפי שהוא קיבל
מאבא
שלו
ומסבא
שלו,
מי בדרך כזה... ולהעביר את זה הלאה לילדים ולנכדים, דהיינו זה ייעוד מאוד צר אופק בעיני שאר המגזרים בארץ.
למה?
כי שאר המגזרים בארץ לא רואים בדיוק שזה הייעוד העיקרי והיחיד.
אני משוכנע, גם על פי סקרים שקראתי, בעיקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שרוב הציבור בישראל, הציבור היהודי, רוב מוחלט, מאוד רוצה שישמרו את המסורת, ישמרו את היהדות.
מסורת כן, מסורת כן.
גם את חוקי ההלכה, לא במובן של חובה, של כפייה, אלא במובן של לשמר את המסורת, שיום כיפור הוא יום כיפור.
אתה שוב פעם נשמע קצת עם הד.
אוקיי, אני אנסה לשפר. אומר שבסופו של דבר, גם רוב הציבור הישראלי, כפי שזה נשקף גם בסקרים, כן עושה שמירה של יהדות, שמירה של גחלת.
הציבור הישראלי הוא מסורתי. הסיבור הישראלי נכון, מסורתי, בדיוק, אותי, בדיוק. אותנו לא צריך לשכנע.
בדיוק, בדיוק.
אתה לא נשמע, אתה לא נשמע כלל וכלל.
שומעים אותי?
עכשיו יותר טוב.
שומעים?
עכשיו יותר טוב, כן.
אז אני אומר, שוב בדרכים, אז ייתכן וכן, מקומות אין בהם קליטה. אני אומר שבסופו של דבר, אני חושב שהאדם החרדי רוצה בטובתה של המדינה, רוצה בהחלטה, אוהב את זה. אנשים שגרים פה, שאין כמו הציבור החרדי כדי להוכיח עד כמה אהבת ישראל תמוהה בו. אני חושב ש... מקום ראשון בארץ, ארגון החסד, בסיוע לזולת, נמצאת בני ברק. אין בניין שאין פה גמ"ח, גמילות חסדים. אין בניין שאין פה מתנדבים, לשלל ארגונים.
אבל כל הגמילות חסדים הוא במגזר החרדי בלבד, רובו. נכון שישנם אנשים שנמצאים בזקה, וישנם אנשים שנמצאים ביד שרה, וישנם אנשים שנמצאים בעזר מציון, אבל בגדול, הגמחים מטפלים במגזר החרדי בלבד.
אני לא מסכים, אני לא מסכים, כיוון שבסופו של דבר, אם אתה מדבר על גמח של משפחה פרטית, בוודאי שהיא לא יכולה לעזור לכל מדינת ישראל, זו משפחה פרטית שמתפרנסת כמה אלפים בחודש, אז היא עושה את החסד בעיקר סביב לבניין שלה, אפילו זה לא סביב לשכונה, בסביב לבניינים הסמוכים לה. זה לא נובע מזה שלא רוצים לעזור לאדם שאינו חרדי, אלא כיוון שהיכולת היא קטנה, אבל הארגונים הגדולים במגזר החרדי, ונגעת בהם, עזר מציון, ארגון הצלה, ידידים, עזרה למרפא, כל הארגונים הגדולים שיש להם יכולת כלכלית לסייע, מסייעת בלי הבדלים בין מגזרים. לכן המבדק הזה הוא לא נכון ברמה הפרטנית של גמ"ח. ככל שהגמ"ח אגב גדול יותר, ויש גמ"חים גדולים, במיוחד בירושלים, אז הם עוזרים לכולם, גם למגזר הכללי, בלי שום הבדלים.
על זה אין לנו חילוקי דעות. החילוקי דעות שמבחינת הגמ"חים האישיים מטפלים אך ורק במגזר החרדי הפנימי.
הגמ"חים הקטנים, זה כמו עסקים קטנים, בדרך כלל מי שקונה בהם הם אנשים שגרים בסמוך. אותו דבר גם הגמ"חים הקטנים מסייעים, כי זה היכולת שלהם. גמ"ח מוצצים, יש לו לדוגמה, אני יודע מה, 10 מוצצים, הוא לא יכול לסייע לכל תושבי מדינת ישראל, הוא מסייע בעיקר לבניינים הסמוכים. זה לא נובע מאי רצון לסייע, אלא מהגודלו של הגמ"ח. אני לא חושב שיש גמ"ח שמגביל את העזרה והסיוע שלו אך ורק לחרדים. אני לא שמעתי על דבר כזה, וזה גם נוגד את המטרות של הגמ"ח. הגמ"ח היא גמילות חסדים לעם ישראל, ועם ישראל יושב גם מחוץ לגבולות בני ברק, לדוגמה.
האם אתה תסכים איתי שישנה התקרבות איטית בין המגזר החרדי לשאר המגזרים בארץ?
בהחלט כן, ישנה התקרבות. אני חושב שהישראליות חודרת עמוק לתוך המגזר החרדי, גם בסיוע ההתקדמות הטכנולוגית. אין שליטה של קומץ עסקנים על המגזר. בעבר הייתה להם שליטה מוחלטת, הם היו מחליטים להם מה לחשוב ומה לדעת, באמצעות עיתונים שרק להם התירו להיכנס לתוך המגזר החרדי. היום יש כלי רדיו, יש להרשים טלפון, מי בחווה ומי בגלוי. הדרכים היום לאינטרנט בבית, הדרכים של הציבור להגיע למידע רחב יותר הוא גדול מאוד, וזה מאוד כואב לעסקנים, הם מאוד אהבו את המציאות בהם, שולטים בציבור, קובעים בעבורו, הם מחליטים, ובעיקר העצוב לי, כאדם חרדי וכנבחר ציבור חרדי, הוא היה לראות אותם מתעשרים, נהיים עשירים וחזקים וגדולים, ומשאירים את הציבור החרדי הרחב,
לא, לא.
אני מרוד. זה הדבר שהכי...
לא, לא, אני 100% לא מסכים איתך, אבל זה דעתך ואני מכבד אותה, אבל זה לא היה הרעיון. הרעיון היה השתלבות מלאה, ונכון להיום... זה הולך בצורה מאוד איטית לצערי, אבל אני רואה אופק חיובי. נכון להיום, המגזר החרדי נותן מעניק 7% בלבד מהתגבולים שהמדינה זקוקה להם, וגם פה אני מאמין שזה ילך ויגדל. והשאלה שלי אליך היא, איך אתה רואה את מדינת ישראל בשנת 2050-55, שיהיה רוב, הרוב המגזר החרדי יהיה הרוב במדינה, בהבנה או בהנחה שהמשפחה החרדית תמשיך להיות מרובת ילדים? איך אתה רואה את המדינה אז?
תראה, אני חושב שהציבור החרדי חייב ועצוב לי, אני אומר את זה, צריך להכניס גם את הפוליטיקה, כי הפוליטיקה היא חיינו. פוליטיקה היא לא דבר אמורפי. זה החיים שלנו. אני חושב שהגורמים הקיצוניים במגזר הכללי והמגזר החרדי מזינים האחד את השני, וגם דואגים אחד לשני, ואם אתה רוצה אני אנקוב בשמות, אין שום בעיה לנקוב בשמות.
לא, אבל איך אנחנו מתקרבים לאט לאט לגמר ה...
אני אתן לך דוגמה.
אבל איך אתה רואה את המדינה בשנת 2055 או 2060, שהמגזר החרדי יהווה כ-30% מכלל תושבי המדינה? בהנחה שה-birth of rate ימשיך להיות אותו הדבר.
זה, אני אפריד. ככל שהציבור החרדי יגדל ויהיה הרוב, אין לי בעיה עם זה. מה זה אין לי בעיה? אפילו נשמח בזה, אני חושב שזה יביא טוב למדינה. ככל
שההנהגה הפוליטית... איך זה יביא הפוליטית... טוב למדינה? תסביר
לנו. הנה, אז אני אשלים עכשיו את התשובה, את החלק השני, ואז אתה תבין. ככל שהמצב השלטוני, הפנים חרדי, יישאר כפי שהוא, זה אסון וקטסטרופה למדינה, ועלול, אני אומר את זה במילים קשות, להביא לקריסתה של המדינה, לא פחות, לקריסתה הכלכלית והדמוקרטית של המדינה, מכיוון שאמרתי לך את זה מקודם בביקורת. מכיוון שההנהגה הפוליטית החרדית היא חסרת אחריות, היא חושבת בעיקר על עצמה, אני אומר את זה תמיד ובכל מקום, והיא פחות דואגת לציבור ולא רואה את הבעיות הכלליות של הציבור החרדי, כפי שמשתקפות לטווח ארוך, וזה אסון, וזה חלק מהפעולות שלי להביא לשינוי בדפוס ההצבעה במגזר החרדי.
ואתה רואה את בשנת 2055 או 60 שיהיה רוב של 30% מהמגזר החרדי יהיו תושבי המדינה, אתה רואה את המדינה כמדינת הלכה או כמדינה דמוקרטית, ליברלית כפי שהיא כיום?
אני אגיד לך משהו, גם הפוליטיקאים החרדים לא רוצים פה מדינת הלכה. הציבור החרדי לא רוצה מדינת הלכה.
כי זה מתנגד לרעיון התיאולוגי שלכם, וזה נכון.
קודם כל נכון.
ויעקב, אני מציע שאת זה תחזקו בכל בכלל הציבור בארץ. הציבור בארץ מפחד שאתם חותרים למדינת הלכה. ושאני מסביר לקהל הקטן שאני מצטובב איתו, שזה מתנגד לתיאולוגיה החרדית שאומרת שרק הגאולה יכולה לבוא מהקדוש ברוך הוא, אז את זה אתם חייבים להדגיש. שאתם לא חושבים על מדינת הלכה.
זה נכון לחלוטין. אני אגיד לך, החשש בעיקר שצריך להגיע לציבור הכללי, וזה חשש שאני חי אותו בבני ברק, הוא משליטתם של העסקנים של מפלגות החרדיות על המדינה. זה הפחד שלי, ולא מבחינה דתית, מבחינה דמוקרטית, מבחינה ערכית של הבנה מהם זכויות פרט, מהם זכויות של חופש דעה.
יעקב, אתם חושבים שמגולה לגאולה צריכה להיעשות על ידי האל, ולכן לא התחברתם במאת האחוזים.
נכון.
תנסו לדלג על זה, תנסו להתגבר על זה.
אני בליכוד, אני לא ביהדות תורה ולא בש"ס, בגלל הסיבה הזו. אבל אני חושב שהחשש שצריך להיות, ואני עושה את זה ככל יכולתי, ובדברים שאמרתי, לא בנושא הדתי, אין שום חשש מהפוליטיקאים החרדים בנושא הדתי, קודם כל כי הם בעצמם לא, בוא נגיד חניוקים, אני לא יודע להגדיר את זה במילה
הכללית. הקהל יודע מה זה חניוק.
כן,
חניוק זה אחד שהוא לא... דבק בחרדיות שלו ולא כל כך בדיוק, מסתכל אם, מה שהולך בצד.
אם תבחן את העסקנים בפרטי פרטים, הם לא גדולי החרדים, בוא נאמר ככה. אז זה אין מה לחשוש מהם. החשש צריך להיות יותר במובן הדמוקרטי, במובן של, לדוגמה, המאבקים שאני מוביל בבני ברק, לכל מיני דברים שהם לא צריכים להיות מובלים, בערים אחרות, לחופש, לדעה חופשית, לחינוך ילדים באופן חופשי. זה פשוט הזוי, אני לא רוצה לנקוב כי אין לנו זמן. אבל זה החשש האמיתי שצריך להיות לציבור הכללי.
אני מבקש ממך שתחזק את האמונה של רבים מאיתנו לשלב יותר את המגזר החרדי עם שאר המגזרים, להסביר להם יותר שהם אינם חותרים למדינת הלכה, להסביר להם יותר שהשילוב המסורת היא חיונית, לא לעשות את זה בצורה דוגמטית, אלא בצורה של שיחות ושל עברות וכו'.
אני אומר את זה בצורה מפורשת, אין מה לחשוש, האיש החרדי מטבעו הוא נגד כפייה, והאנשים הראשונים שינזקו ממדינת הלכה, כפי שזה מכונה. אני גם לא יודע מה זה מדינת הלכה, מה פירוש מדינת הלכה, איזה הלכה? הרי הלכה של אשכנזי חרדי, הלכה של... זה מילה מאוד כללית, מדינת הלכה. מה זה מדינת הלכה?
הלכה זה... אני לא רוצה להיכנס לזה כי זמננו עבר, אבל אני אשמח לשבת איתך בנפרד.
כן, לא, לא, זה לא שאני לא יודע, לא שאני לא יודע, אני רק אומר שההלכה היא מילה מאוד כללית.
היא תמן, היא קצת הפכת לתמים, אבל אתה יודע בדיוק מה זה מדינת הלכה.
אני נגד כפייה, כפייה דתית, כפייה חילונית, כפייה היא דבר רע ומגונה, ואני מקווה שלעולם לא נגיע לזה.
יעקב וידר, זמננו חלף, למרות העניין הרב ששמענו בשיחתך, תודה, תודה. וכתגמול לשיחה הנעימה, אנחנו נשמע את בקשתך, שבשיר של מקהלת מירון לקראת חג בעומר שיחול בשבוע הבא. השיר הוא השיר על רבי שמעון בר יוחאי. תודה, תודה יעקב.
תודה, תודה.
ולהתראות.
עכשיו בשידור חי ברדיו סול, מורשת יהודית וזהות ישראלית, בהגשת בן שפט.
ולאחר ששמענו את שירו על רבי שמעון בר יוחאי לכבוד ל"ג בעומר שיתקיים בשבוע הבא, נעלה לשידור את משה שלום מלאכי. הוא יושב ראש סיעת בני תורה, חבר במועצת העיר בני ברק, ולהזכירנו שסיעת בני תורה מייצגת את הפלג הירושלמי במגזר החרדי, עליו נלמד ממשה שלום מלאכי עצמו. משה שלום, אתה איתנו?
אחר צהריים טובים.
אני מקווה שאתה יושב במקום שקט ושנוכל לשמוע אותך בבירור, כי את קודמך יעקב שמענו מדי פעם לא כל כך ברור. משה okay. שלום, תספר לנו בקצרה מי אתה, היכן אתה גר ומהו הפלג הירושלמי אותו אתה מייצג במועצת בני ברק.
אני גר בבני ברק, נולדתי בבני ברק. לפני בערך 10 שנים אנחנו הקמנו את סיעת בני תורה שהיא מייצגת את הציבור הלצאי בכל המקומות שיש שם ריכוז גדול של מגזר חרדי.
ואיך זה קשור לפלג הירושלמי?
זה במשך הזמן. הפלג ירושלמי זה לא שם שאנחנו נתנו. הפלג ירושלמי זה שם שהתקשורת נתנה, בגלל שהגאון הגדול, הרב שמואל אוירבך, שהוא הפטרון של סיעת בני תורה, אבי הרוחני, כמו שאומרים, הוא היה בירושלים בשערי חסד. אז התקשורת הצמידה לזה את השם הפלג הירושלמי, אבל אין לזה שום משמעות.
הבנתי. אני, אפרופו, אנחנו... אני הכרתי את הרב אוירבך באופן אישי, גרתי בירושלים בסמיכות לשערי חסד, ואני רואה אותו עכשיו יושב לפניי, באמת יהודי מעניין וחרדי מאוד. וחרדי מאוד. תאמר לי, משה שלום, אתה רואה את בן גוריון כשליחו של האל בהקמת המדינה?
לא. ממש לא.
לא. אתה אמרת הלל, אתה אמרת הלל בברכה ביום העצמאות?
הלל בברכה ביום העצמאות?
כן. אתה מתפלא על השאלה.
אולי היינו צריכים לעשות תעניות ומסעד על ביום הזה.
דהיינו, אתה אמרת תחנון.
תחנון ודאי, אבל אולי היינו, אם אנחנו לא מוסמכים להוסיף, אבל אני חושב שהחזוניש אמר שהיה ראוי להוסיף תעניות וסליחות. ביום הזה, רק אין בכוחנו לתקן. החזוניש אמר, לא אני.
תאמר לי, אני רוצה רגע להבין משהו. אתם מכירים במדינה?
מכירים במדינה זה שאלה מורכבת. המדינה זה עובדה.
האם אתם מכירים בה?
תגיד לי, אזרח שגם מתגורר בארצות הברית, הוא מכיר בארצות הברית?
לא, הוא רואה את עצמו, לא כולם, הוא רואה את עצמו כתושב ארעי, שהוא רגל פה, רגל שם, וברצותו הוא נכנס, וברצותו הוא יוצא, לא.
אבל כולם... יהודי שמתגורר בפלטבוש, והוא גר שם, והוא החליט לגור שם, הוא אמריקאי?
אתה...
אז אני אענה לך, אני אסביר לך מה קרה נסיק. המדינה והלאום, זה לא מה שקובע את הזהות היהודית של בן אדם. מה שקובע את הזהות היהודית של בן אדם, זה המהות הערכית שלו. המהות הערכית שעליה אנחנו נלחמים זה התורה.
אז אני אשאל אותך.
היא בלתה, לא המדינה, לא הלאום ולא הסמלים של המדינה.
מה תלין על המדינה שהצילה את היהודים מהתבוללות? מה תלין על המדינה שעזרה ליהודות החרדית להקים מחדש את עולם הישיבות אחרי השואה? מה תלין על המדינה שהיא שומרת על העם היהודי בכל העולם? מה תלין על המדינה שדרך קיומה, קיום מצוות, קיום המצוות שניתן רק לקיימן בארץ ישראל, חל עליכם? אני מוצא פה כפיות טובה.
אוקיי. אני אענה לך באחד על הכל. כל מה שאמרת זה נכון, רק לא נכון לגבי המדינה. המדינה קמה בשביל לעקור את היהדות, המדינה קמה בשביל להביא לפה התבוללות, זה ערך עליית...
היא מביאה התבוללות? הרי התבוללות פה...
בוודאי, בוודאי, בוודאי. עכשיו, מי ששומר על היהדות ושלא יהיה התבוללות זה הציבור החרדי.
אתה יכול להגדיר מה זה התבוללות? אתה יכול להגדיר מה זה התבוללות?
התבוללות זה יהודי שניסה לגויה.
יש פה מקרים פה בארץ של יהודים שניסו לגויות? אתה יכול למנות פה יהודים?
יש.
משה לאט, אני מבקש מאוד. בהשוואה לכל מקומות שהיהודים חיים בגולה, אתה משווה את ההתבוללות שם לפה? פה אולי ישנם עשרות, אולי יחידים בשנה, אז אתה קופץ עליהם?
טוב. אני, אם את רשי לי לדבר ברצף, תקבל תשובה לכל השאלות שלך, בבקשה.
בבקשה.
אוקיי. אצלי התבוללות, יש התבוללות שהיא לקראת, על פי היהדות התבוללות, ויש התבוללות רוחנית. המדינה קמה בשביל ליצור שואה רוחנית, לעקור יהודים מאמונתם ודתם, ולהיות עם ככל עמים ישראל, עוד אומה באומות העולם, ולא היא. עוד מעט אני אסביר לך גם למה. אני... כשאני מדבר התבוללות, המציאות שקמה המדינה היא לא הצילה את עם ישראל מתבוללות. בגלל שכל בן אדם שאין לו ערכים ערכיים, יהודיים, אמיתיים, תורניים, שההלכה היא נר לרגליו, ברצותו, אם נמצא בסביבה אישה גויה שהוא חפץ בה, הוא מתחתן איתה.
אבסולוטלי לא.
שנייה, אני באמצע לדבר, בבקשה.
בבקשה.
עכשיו, זה שיש פה ריכוז גדול של יהודים ויהודיות, אז סטטיסטית יש פחות התבוללות. לא המדינה גרמה לזה שיהיה פה ריכוז גדול של יהודים ויהודיות. היהודים היו פה לפני קום המדינה. הרבה מהיהודים לא באו לפה בגלל הציונות, אם אתה מכיר את ההיסטוריה. עם ישראל נשמר בכל הדורות בזכות האמונה שלו באלוקים, בשמירת התורה והמצוות. ברגע שאין את זה, אנשים...
אני לא, אבל אני לא רואה איפה אין את זה.
להפיל את הזהות היהודית האמיתית. עכשיו שנייה, מה שכן המדינה עשתה, שזה הכי חמור, ולכן אנחנו לא יכולים לשמוח ביום העצמאות, המדינה לא קמה בשביל לשמור את התורה, כי עובדה שכל אלה שהקימו את המדינה, הם היו אנשים חילוניים, הם לא שמרו תורה ומצוות. יתרה מזו, הם הצרו את צעדיהם של שומרי התורה והמצוות. אנחנו כל היום מקיימים מאבקים אין ספור מול הציבור החילוני, בכל מקום שאנחנו נמצאים. המדינה מנסה להכתיב לנו סגנון חיים. איפה נשמע כדבר הזה? המדינה תכתיב לנו סגנון חיים? אנחנו זה היהדות האמיתית. הערכית, השורשית, לנו יגידו איך צריך לחיות, לנו יגידו איך צריך לחנך את הילדים, אני אצא וראה מה קורה בתי הספר שלכם.
משה.
יש שם מקרים קשים של קשר ערכי, קשר חינוכי, תבוא ותבוא
אין שום, סליחה, לא.
איך נראה תלמוד תורה אצלנו, איך נראים ילדים, אין חרמות בכיתות, ילדים מכבדים אחד את השני, מכבדים את המורה, מכבדים את המלמד, את המנהל, יש ערכים, ילדים גדלים ממידות טובות, עם דרך ארץ. איפה אתה משווה?
משה.
זה נקרא יהדות אמיתית. אנשים שמגדלים לפי תורה ומצוות. נקודה. עכשיו אתה מכניס לפה את המדינה, המדינה היא אורחת.
משה, תרשה לי להנחות את הדיון. תרשה לי להנחות את הדיון. אני מתם מרמז שאצלכם העגלה היא מלאה, ואצל שאר המגזרים היא ריקה, כי הרי אתה טועה בגדול. אתה טועה בגדול. זה אחד. שתיים.
אז הוויכוח הוא כעת איפה הגלה מלאה?
לא. הוויכוח הוא שאתם לא מוכירים טובה למדינה שעשתה, שהקימה מחדש את עולם הישיבות לאחר ההרס הכללי בשואה.
המדינה לא הקימה את עולם הישיבות.
סליחה.
מי הקימה את עולם הישיבות?
איש לא אמר
ש... לאנשים שעלו מחוץ לארץ או שהיו בארץ ישראל... והגיעו מליטה, והקימו את הישיבות האלה סיום, דרך הרב מקונביץ'.
הרב כהנמן, הרב כהנמן מפונוביץ', הרים, נתן הוראה להרים דגל ישראל ביום העצמאות, משמונה בבוקר עד ארבע אחרי הצהריים, כאות הוקרה למדינה שאפשרה לו. הוא אמר את זה. הוא אמר את זה.
בסדר, אז אני אגיד לך את הגרסה האמיתית של הדברים. אתה אומר את זה, אני לא. אגיד את הגרסה האמיתית של הדברים. למה הוא תלה איזה אחד ארבע אם הוא מכיר טובה שיתלה כל השנה?
סליחה, עכשיו אתה רוצה
לא לדייק האם הוא לוקח... לא היה לו שום מערך למדינה כמדינה, בוא נשים את הדברים על השולחן. המדינה נלחמה ביהדות, הוא ראה דרך איך להינצל בצורה הזאת, ועשה את הדברים בחוכמתו איך שהוא הבין, ועד היום ככה משמרים את זה, כי מסורת של ישבת פונוביץ' יש שם מסורת לא לשנות את הדברים. אל תיכנס לזה ותבנה מזה ערים וגבעות, כי... לא מפה יצא לך ישועה. אני אגיד לך אבל מה כן.
רגע, דקה.
אנחנו לא כפוי טובה, ואני אסביר לך אני כפוי טובה.
משה, דקה.
כפוי טובה זה הציבור החילוני. שנייה, לא, אני אגיד לך. אתם, באיזה זכות אתם באים ואומרים לאומות העולם, שאתם גרים בארץ ישראל, מה השייכות שלכם פה? איך אתם הגעתם לפה?
מה זאת אומרת, איך הגענו פה? יש לנו פה היסטוריה.
מי אתם?
סליחה. רגע, אתה שואל או שאתה גם עונה?
אני שואל אותך, איפה זה כתוב?
אז...
איפה כתוב שיש לך שייכות לארץ ישראל?
משה, ששאלו את בן גוריון, ועדת אונסקו, ביולי 47, שאלו אותו, איפה נולדת? הוא אומר בפלונסק. שואל הגוי השני, איפה זה פלונסק? הוא אומר בפולין. אומר השלישי, אז למה כולכם רוצים לבוא הנה? הוא הרים את התנך ואמר, פה! בתנך, שכולנו מאמינים בו.
אז אני
רגע, משה, אני מדבר.
ואותך ביחד.
אני מדבר.
למה אתה לא מקיים את כל מה שכתוב בתנך?
אני לא צריך לקיים את הכל. אין לי צורך לקיים את הכל. אני מוחה, אני צריך לומר לך את האמת. אני מוחה על חוצר.
אתה לוקח מאלוקים את הדבר הטוב של יישוב הארץ, אתה רוצה לגור פה, רוצה להקים מדינה ולשנות כמו חילוני, בועט בכל מה שכתוב בתנ"ך.
יש לי, תגיד לי, מה אתה עושה בכלל במועצת?
אז אתה כפוי טובה, אנחנו, כיוון שיש לנו הכרת הטובה הזה לאלוקים, הוא נתן לנו את החיים, הוא נותן לנו את האוויר לנשימה, הוא נותן לנו את החיות שלנו, כי הם חיינו, לא יחבינו בהם לגמרי, אבל אין לזה התורה.
משה, סליחה, אני רוצה להזכיר לך, משה, אני רוצה להזכיר לך שאני מנהל את הדיון. ואתה אומר את המנטרה שלך, מבלי שאתה מאפשר לצד ש... לאיפרה מסתברה, לומר, יש לי בכלל שאלה אליך. מהבנתי את דעותיך, מה אתה עושה בכלל במועצת העיר בני ברק?
זה ועד בית. מה הבעיה? גם אין לי בעיה להיות בכנסת מבחינה ערכית, אנחנו תמיד...
אוי ובוי, הרי הכנסת זה מוקצה מחמת מיעוז.
אז תן לי לענות לך, בבקשה. אנחנו מתנהלים בסיטואציה. עירייה זה בכלל ועד בית אחד גדול שמנהל את העיר, אין בזה שום שאלה.
מאיך אני מקבלת את התמיכה? מאיך אני מקבלת את התמיכה הכספית?
מאיפה שיכולה לקחת? אתה לא הפטרון שלי. מאיפה שאנחנו יכולים לקחת, ניקח.
סליחה, 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 עוד פעם תחזור על זה, תחזור על זה.
מכל מקום שאפשר לקחת, על פי חוק. מה זאת אומרת? למה בתל אביב אפשר לקחת בבני ברק? לא יכולה לקחת.
תגיד לי, אתה מקשיב לעצמך?
אני אראה לך, בוודאי.
ואין לך מידה מסוימת של הוקרה לזה שיש איזה צ'אנל, יש איזה צינור שמעביר כספים, ואתם לא מעריכים את הדבר הזה, ואתה בא ואומר, מכל מקום שאני אקח, אני אקח.
אתה תקבל תשובה, תיתן לי לסיים. אותו דבר לגבי הכנסת. אנחנו היום לא מתמודדים בכנסת, אבל הסיבה שאנחנו לא מתמודדים בכנסת, כי במצב היום של חברי כנסת הנוכחיים, לטעמנו, ולפי תפיסת עולמנו, שהיא תפיסת עולם דרך אגב של הרב שח, אנחנו לא המצאנו אותה.
תרשי לי לומר לך שאני מכיר את אני לא מכיר אותו באופן אישי, אבל קראתי שני ספרים עליו, אחד שהמפתחות בידיו והשני זה הרב. הוא לא היה נגד המדינה, הוא לא הפלג הירושלמי. אל תכניס לו את זה לפה.
הפרשנות שלך,
לא הפרשנות שלי, זה ההיסטוריה מדברת.
אז אנחנו נתווכח על זה, רק תיתן לי זמן להגיד את הדברים שלי, אנחנו כל הזמן מתפזרים, הרב שח הוא לא הנושא עכשיו. אני בא להגיד לך שההשתתפות בכנסת והייצוג של חברי הכנסת זה בא למען היהדות החרדית. ויש לי גם הפתעה בשבילך, לא בשביל כסף לתקציבים, זה על הדרך, מה שמגיע אנחנו לוקחים. אבל...
אז תגידו תודה, תגידו תודה.
זה הציביון היהודי של הציבור החרדי ועצמאותו המוחלטת. זה הם לא עושים היום, ולכן אנחנו לא עושים בזה חלק. אבל אנחנו לא חושבים שאנחנו לא נטורי קרתא, אנחנו לא חושבים שהדרך להתמודד מול המדינה זה לגמרי, אתה יודע, לחיות בצורה של כמו של איזה זה, אנחנו לא, ההתמודדות היא התמודדות בתוכו. אנחנו עובדים בתוך הסיטואציה ועושים את כל מה שאפשר מבפנים, אבל אנחנו לא חלק מהמדינה בגלל שאנחנו חברי כנסת. זו השקפה אמיתית.
אז איפה אתם מתחברים עם המדינה?
זה שחברי כנסת, הם לא מתחברים עם המדינה, הם מתמודדים עם המדינה. זה שחברי הכנסת היום איבדו את הצפון והם לא יודעים מה לעשות, והם לא דואגים לציבור החרדי באמת, זה משבר ערכים של הרבה זמן של סיוג שלטוני, של מצב של משבר מנהיגות. חברי הכנסת לא מקשיבים את ידם, אז יש לך שאלה טובה, מה חברי הכנסת עושים באמת בממשלה?
זו השאלה הבאה שלי.
אבל הייעוד המרכזי של חברי כנסת בזמנו, שהרב שח היה, הוא דבר ראשון על כל דבר שקשור ליידישקייט ולעצמאות הציבור החרדי. בעולם הישיבות, המדינה לא תתערב לנו, לא בסגנון החיים, לא בלימודים, לא באורח החיים ולא בנושא הגיוס.
אבל סליחה, מה שאני חוזר עוד פעם לדבר, אתה הרמת דגל ביום העצמאות?
מודאי שלא.
איך אתה רואה דגל ישראל? מה הוא מסמל ביניך?
שתי פסים כחולים, באמצע כוחו, שתי משולשים.
ומה הוא מייצג?
שום דבר.
ושאתה עובר ברחובות, אני דווקא הייתי בבני ברק ביום העצמאות, ראיתי פה ושם דגלים, אז מה ראית בדגלים?
ראיתי שעמודים תלויים עליהם בדים, אין להם שום משמעות בשבילי כערך. אני יודע שזה סמל של המדינה, אבל אני לא מזדהה עם זה, כי זה משהו שהוא שייך אליי. אני סליחה שאני אומר לך את זה, מה הוא שייך אליי? אני לא ישראלי, אני יהודי שחי פה.
ואיך, מהי תגובתך על זה שהפלג הצפון, הירושלמי הרים את דגל אש"ף ליד דגל ישראל?
לא, בשיחתנו המוקדמת כבר הבנתי לך שזה לא נכון.
סליחה, יש לי תמונות.
אז תראה לי את התמונות האלה.
יש לי תמונות.
זה שייך אלינו, אנחנו מוקיעים את זה מכל וכל, מהרבה סיבות. דבר ראשון, אין לנו שייכות עם כאלה דברים של ממש פיקוח נפש, אנחנו נלך להזדהות עם מחבלים. אני חושב שכמה צעירים עשו מעשה קונדס, אני לא בטוח זה בכלל צעירים מהציבור שלנו.
מהפלג, מהפלג.
כפי שאני שמעתי, אף אחד לא הזדהה עם הדברים האלה, וגם הוקיעו את זה בכל רם, ואני חושב שזה בחורים ששייכים לישיבה השנייה, שלא שייכת אלינו.
משה, הייתי במקרה מול ישיבת פולנוביץ', השעה הייתה 11:15, ולא האמנתי את מה שעיניי רואות. לא האמנתי.
מה ראית?
דגל פלסטין, ליד דגל ישראל, ואז אחרי כמה דקות הורידו את זה.
בוא. אני פה להוקיע את זה ולהגיד לך, לא בגלל שאני רוצה להתייפייף בפניך או בפני המאזינים, אלא כי זה מעשה חמור. מה לנו עם דגל אש"ף?
זה מה שהפלג הרים.
מסמל דגל של רציחה ושפיכות דמים, אנחנו נרים אותו? אני חושב שזה צעירים חסרי דעת, לא מייצגים שום דבר מתפיסת העולם של הציבור שלנו. אפשר לעבור לנושא הבא.
אפשר לנסות. אתה רואה איזושהי השתלבות עתידית עם תושבי המדינה ועם המשק הישראלי?
אני, ככל יכולתי וחבריי, לכל מי שיתעסק בענייני הציבור בכל זמן שהוא, אני מצפה ממנו שידאג לכך שהציבור החרדי יסגשג, יפרח מבחינה רוחנית, מבחינת דיור, מבחינת זכויות, מבחינת כל דבר אפשרי, אבל לא להשתלב במדינה כחלק מהמדינה.
אז אתם לא רוצים, אתה לא רואה שהפלג, אתה
לא רואה... אנחנו לא מעוניינים להיות חלק ממכם.
אז למה, יש לי שאלה, סליחה שאני שואל, אני לא זוכר שאי פעם שאלתי מישהו משהו, את השאלה הזאת. אז מה לכם פה במדינה? עברו לניו יורק, אתם עלולים, עשויים להרגיש יותר טוב.
אתה לפני דקה אמרת שהתנך, שמה זה הקושן שלך למדינה, אנחנו אלה שמרימים את התנך למעלה והגית בו ימם עליי ומקיימים אותו, אתה התנערת מכל התנך, לקחת לך את יישוב הארץ כדבר יחיד מכל התנך, ואתה בא להגיד לי מה אני עושה פה.
לא, אני שואל, אם אתה לא רוצה להיות מאוהב.
זה שאלה מחוצפת, אנחנו נמצאים פה עוד לפניכם, אתם הקמתם את המדינה פה, לתוך הסיטואציה שאנחנו כבר פה, ואחר כך אתה אומר לי מה אתה עושה?
לא,
רק אתה הכרחת אותי להתמודד איתך.
רגע, אני אענה לך. זה שהיישוב הישן בא הנה קודם המהפכה הציונית, זה נכון. זה נכון. אבל היישוב הישן...
תודה על היישוב.
סליחה, לא, תמשיך, תן לי להמשיך.
עלייה ראשונה,
שנייה. קצת אני מבין. עוד לפני. אבל היישוב הישן התכוון להיות מעורב במדינה. אני רוצה להפנות את תשומת איתך, דקה, הרב אלקלאי והרב קלישר, שני רבנים אורתודוקסים שאמרו בדרשות שלהם שיש להקים, יש לחזור חזרה לארץ ישראל ולהקים לאומיות יהודית, הרב קלישר והרב אלקלאי.
אתה חושב שהם התכוונו לאומיות יהודית? איך שהמדינה...
קרא בבקשה את מה שהם אמרו.
איזה לאומיות יהודית יש היום בתל אביב? סליחה שאני אומר לך.
בוא אני אגיד לך.
על איזה לאומיות יהודית אתה מדבר איתי בדיוק?
בוא אני אגיד לך.
הם התכוונו לשמירת תורה ומצוות. אז תשניה, בוא תזה לי להשלים. ואני אגיד לך יותר מזה. היה ראש ישיבת חברון, קראו לו רבי חזקאל סרנה. הוא היה גדולי ראשי ישיבות בדורו. והוא תמך בשנה הראשונה שקמה המדינה, הוא חשב שיש פה איזשהו חיוך, הערה מלמעלה, ומה שנקרא, הוא לקח את זה למקום מאוד מאוד גבוה, שייך לריבונו של עולם, שייך ליהדות.
שנה אחרי זה... הזמן שלנו מתקצר.
שנייה! שנה אחרי זה הוא בא, נעמד מרכז הבימה, הוא ראה לאיפה המדינה הולכת ומה קורה פה, הוא דפק על הבימה ואומר, תהיתי, חוזר בי מכל מה שאני אמרתי, המדינה היא אסון. אנחנו לא שייכים אליה. בישיבת חברון, שנה אחרי הקמת המדינה, עכשיו...
יש לי שאלה, רק אני, תעצור שנייה.
אל תספר לי רבנים לפני קום המדינה, שלא ידעו אף אחד לא נביא לדעת לאיפה תלך המדינה הזאת. היא הלכה לעברי פי פחת. מבחינת הערכים שלי,
ערכי
התורה והיהדות. נקודה.
משה, כמה אתם, בואו נסיים באיזושהי חיבוק. לא חיבוק רעיוני, ממש לא. כמה אתם בפלג הירושלמי? כמה אתם מונים בערך?
מבחינת בעלי זכות בחירה במדינה?
כן, כמה אתם?
כמה נפשות?
בערך.
תראה, אני מניח שמבחינת בעלי זכות בחירה, זה בסביבות ה-37-38 אלף בעלי זכות בחירה.
37-38 אלף איש.
כן, בעלי זכות בחירה.
איך אתה רואה את עצמך במיעוט של המיעוט של המיעוט? מה אתה רוצה להעביר לילדים שלך?
אני מרגיש בדיוק מה שמרגיש כל יהודי שהוא מיעוט בעולם. אנחנו מיעוט בציבור החרדי, אנחנו גאים בזה. מה זה מיעוט? אנחנו 10%.
במה? אתם לא. אתם בחרדי בין 6-8%.
בסדר. גם אם הייתי 5%.
מהמגזר החרדי.
גם אם הייתי 5% הייתי גאה בזה. גם אם הייתי לבד הייתי גאה בזה.
משה...
אני לא מודד את עצמי במספרים. התפיסת עולם שלנו היא תפיסת עולם מהודקת.
אני הבנו. אנחנו הבנו.
אנחנו לא מחפשים שיתנו לנו עצות איך לחיות. לא מחפשים מאף אחד פטרונות.
משה, הזמן שלנו עובר.
את החיים שלנו ועל זוג אהבתנו.
הזמן שלנו עובר. רציתי להגיד לך תודה. ידעתי שתוכל, תצליח להרגיז אותי, ועשית את זה ביפה ובגדול, אבל אני צריך לומר משהו, משה, אני צריך לומר משהו. אני מאוד מאוד בעד הציבור הדתי, חרדלי, חרדי, אבל לא בדיוק בפלג הקיצוני, שלא מעריך את מה שהמדינה נותנת. ולכן לך אני אומר, תודה רבה על השידור, אני מקווה להתראות, כל טוב.
תודה לך, תודה למאזינים.
תודה רבה. לסיום, חברותיי וחבריי, הנושא היום על החיבור המתקדם בין המגזר החרדי לשאר מגזרי החברה בישראל, להוציא את הפלג הירושלמי, לא תם ולא נשלם. גילוי נאות, אני כמסורתי, אני רוצה לראות חיבור תרבותי מסורתי בין האוכלוסיות במדינה. וכל זאת למען ריבונותנו הלאומית בארצנו האחת והיחידה. כן, כן, יש מקום לשיפורים, יש מקום ליתר הבנה בין המגזרים, ושרדיו סול ושדריו עושה את הכל שהוא יכול. בן גוריון בשנת 53 אמר, אני לא יודע איזה נס גדול יותר, נס הקמת המדינה או נס אחדות ישראל. תצרפו אליי בבקשה, מאזינות ומאזינים לתפילתי, שהקדוש ברוך הוא ישרה שלום בארץ ואחדות בארצנו הקטנה. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET, שימרו מרחק בנסיעה בדרכים, בבית ובכל מקום שתהיו. תודה לגידי, לחברי לצוות שדרני רדיו סול. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע. דרך הגוגל, ואתם בהאזנה פשוט וקל. לסיום, נשמע את שירו של אריק איינשטיין, שיכול מאוד מאוד להתחבר לשתי השיחות שניהלנו היום. והשיר הוא, אני ואתה נשנה את העולם, ואני מוסיף לטובה. כל טוב, ביי ביי ולהתראות בשבוע הבא.